שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית של מקובלים כותבים. שלום לך רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך רועי הקוקה.
שלום.
אנחנו מדברים על סיפור יציאת מצרים, ובכל פעם שאנחנו מדברים על זה אנחנו מגלים דברים חדשים. ובפרק הקודם דיברנו על יוסף ועל משה, וראינו שכל המצב של יוסף וארץ גושן זה דווקא לא התכלית, למרות שזה מצויר לנו בתורה במצב הטוב ביותר של עם ישראל, שמסתדרים ויש להם את האזור שלהם ויש להם מכל טוב, ויוסף שולט, מנהל את הדברים, וגם האחים שלו מסתדרים יפה והכל כאילו טוב. אז זה הנקודה שעצרנו בה.
לא, ואז מתחיל להיות שבע שנות רעב.
שבע שנות רעב, כן. שזה
מה זה רעב? כשהם מתחילים להרגיש שהרצון לקבל שלהם הוא לא מספק אותם. שהגיעו לכל טוב בשבע שנות צובה, ופתאום מגלים שיש חיסרון גדול. מתגלה מדרגה חדשה, אחוריים של מדרגה הבאה.
כל הדברים, נקרא לזה הבעייתיים, זה בגלל חלומות של יוסף. כשהוא היה עם האחים שלו, הוא חלם משהו, התחילו להיות בעיות, מכרו אותו, הגיע למצרים. גם השבע שנות רעב, אז הרי זה גם חלום של פרעה, שהוא פתר אותו.
כן.
שראה את הפרות הרזות שעולות שם.
כן.
מה העניין הזה שהמצבים האלה בעצם יוסף חוזה אותם? מה הקשר בין יוסף לכל המצבים הבאים שאנחנו עוברים? הוא פותר את החלומות? מה מדובר כאן בדיוק?
חלומות של...
שאלו את החלומות של האחים.
של פוטיפר, זה לא...
זה החלום של...
של אחים.
תמיד יוסף הוא כאילו, הוא רואה בחלומות כל מיני דברים. הוא מתחיל להיות אחר כך, הכל זה מימוש של חלומות יוסף.
כן, נכון.
או שהוא פותר אותם את החלומות של פרעה.
כי יוסף, אנחנו דיברנו שזה נקודת הקשר בין התכונות דה השפעה, שזה אברהם, יצחק, יעקב, כן? ובני יעקב, עד ספירת יסוד, שזה יוסף, ויוסף מקשר כל התכונות האלו העליונות, תכונות דה השפעה, עם המלכות, שזה המצרים, פרו, תכונות דה קבלה. ועל ידי שהוא מקשר אותם, הוא מממש אותם, כן? מסדר פעם כניסת, כלים דה קבלה, כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה, זה נקרא ירידת בית יעקב למצרים, פעם יציאת אותו בית יעקב שגדל במצרים, קלט שם כל הרצון שאפשר להוציא, ויוצא מהמצרים. זה בעצם התהליך. התהליך הזה צריך להיות ממומש תוך כל ההיסטוריה של אנושות, ארבע פעמים, י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, בגלות זה לדבוע כלים דה השפעה בתוך כלים דה קבלה ולוציא אותם גאולה, ושוב לדבוע בכלים דה השפעה בכלים דה קבלה עוד יותר גדולים ועוד. אני אצייר לך, אם אנחנו מדברים על המצב, נגיד ממצב של אדם, כן, נגיד אדם הראשון, נכתוב אדם הראשון, יש לנו ירידה לבבל, ואחר כך, או, זה לא טוב. רגע, אנחנו צריכים שזה יהיה למקום. אדם הראשון, ירידה לבבל, ועלייה מבבל לאבות, בוא נגיד, דרגת אבות, וירידה מאבות למצרים, ועלייה ממצרים לארץ ישראל, ארץ ישראל, כן? בית המקדש הראשון, וירידה אחר כך לפרס, שזה בעצם אותו בבל, רק בדרגה כבר אחרת, לכן זה כך. ועלייה לבית המקדש השני, זה סנוב, שוב, ארץ ישראל, בית המקדש בית. ואחר כך, ירידה ממושכת מאוד בגלות הזאת שלנו, כן, זה חורבן, חורבן בית המקדש בית, וזאת הגלות שלנו, כן, ואנחנו נמצאים כאן במצב שאנחנו צריכים להגיע כבר לגאולה השלמה. גאולה השלמה. סליחה. גאולה. כן, לא, מה שיש, יש. אז אנחנו רואים כאן תהליך. מה שאלת, על מה, איפה היינו?
שאלתי על יוסף, שהוא תמיד חוזה לנו את המצבים הבאים.
כן.
ומה זה התכונה המיוחדת הזאת, או מה זה הכוח הזה של יוסף, שהוא תמיד חוזה לנו את המצבים הבאים, וזה תמיד דווקא הירידה. כמו למשל, עם האחים, בעקבות החלום שלו, היו צריכים למכור אותו יריד למצרים. לפרעו הוא חלם לו 7 שנות סובה, וגם 12 שנות רעב. כן. זאת, כל המצבים שקורים זה בעצם פתרונות של, של חלומות של יוסף.
כי חלום זה נקרא שאם אנחנו נעבור בסרטוט, לסרטוט הבא, ואז אני אצייר לך כך. ישנה מדרגה עליונה, זה מצב בית. וישנה מדרגה התחתונה, נעשה ככה, מצב א', כן? זהו. יוצא ששני מצבים האלה זה כמו היום ומחר, כן? זה עכשיו, וזה הבא, כן? מצב הבא. מה זה נקרא חלום? המדרגות האלו הם יכולים להיות בצורה כזאת, אחד בתוך השני. ואז, אמנם שאני נמצא במדרגה הזאת, במצב האלף, אני יכול להרגיש את המצב הבית שנמצא בתוכי, בתנאי שאני מבטל את הכלים שלי. יוסף, בזה שהוא, מפני שהוא כלים דהשפעה, חצי ממנו, יוסף זה ככה, יוסף זה מחלק עליון שלו, זה יוסף. בחלק עליון שלו הוא שייך ליעקב ואחיו, כן? ובחלק התחתון שלו הוא כבר שייך למלכות, לפרו. כן? ואז יוצא ש... כאן זה כלים די השפעה, וכאן זה כלים די קבלה.
מה, הוא כמו איזה תחנת מעבר?
הוא תחנת מעבר, זה בדיוק. לכן זה נקרא יסוד, אין? שהוא ממש, בעצמו הוא לא כולל מכלום. זאת אומרת, הוא לא קיים בעצמו. אלה כל החלק העליון שלו, הוא שייך לכוחות ההשפעה, וכל החלק התחתון שלו הוא שייך לכוחות הקבלה. וזה כולו יוסף.
אז מה עושה כל פעם?
רגע, אז לכן הוא אומר לאחים שלו, אתם צריכים להשתחוות לי, אתם צריכים להיות שייכים לי, אני הכי הגדול, אני המוביל, כי אני לוקח אתכם למצרים, אני לוקח אתכם לעתיד, לא חשוב. אני כאן גדול בכל מכולכם בתוך בבית אבא שלנו.
באיזה מובן גדול? באיזה מובן גדול?
גדול המוביל. המוביל. זהו, זה היוסף. עכשיו, כשהוא נמצא במצרים, כן? כשהוא נמצא כאן במצרים, תראו מה שהוא יכול לעשות. הוא מביא כלים די השפעה, מביא כלים די השפעה, לתוך הכלים די קבלה. הוא מביא שפע רוחני לפרו. אז ודאי שהוא מאוד מוצלח. הוא יכול לעשות למצרים מה שאף אחד לא יכול לעשות.
למה הוא עושה את זה אבל? למה הוא מביא כלים רוחניים לתוך המצרים? רוצים להתעלות למצרים. והוא מביא אותם למצרים.
כן, שאתה לומד חוכמת הקבלה, ואתה... ויש לך כל מיני רצונות. אתה רוצה להתעלות איתם, או אתה רוצה עכשיו וכאן להשתמש ולקבל את זה בתוך האגו שלך? תגיד, תסביר לי.
רוצה להתעלות.
רוצה להתעלות?
כן.
לא, באמת.
כן.
איזה ילד טוב. שלא תרצה להתעלות, אז יקחו אותך למצרים. זהו, יקשרו לך משהו לרגליים. בקיצור, מה קורה כאן? יוסף, כשהוא נמצא בקשר עם כל רצון זר, כוח השפעה שנמצא בקשר לכל לכלים די קבלה, הוא יכול להביא להם ראיית העתיד. חלום, ראיית העתיד. למה? כי הוא כלים די השפעה, הוא יודע איך שזה יעבוד. הוא נמצא למעלה מהם.
רגע, הוא נמצא גם מעל ההשפעה וגם מעל הקבלה.
כן, אבל כשהוא נכלל בכלים די קבלה, הוא יודע איך לנהל אותם, שבסופו של דבר הם יהיו בעל בינת להשפיע.
אבל אז הוא עוד לא במצרים, והוא כבר יודע מה הולך לקרות.
לא, לא, רגע, 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 מתי?
כשהוא חלם את החלומות עם האחים שלו, והוא אמר להם, אתם צריכות להשתחוות אליי, וגם אבא צריך להשתחוות אליי.
בסדר, חוץ מזה לא.
לא, חוץ מזה לא, אבל כבר בנקודה הזאת, עוד לפני שהוא יורד למצרים, הוא כבר...
בטח, כי הוא מבין שזה התפקיד שלו, וזה צריך להיות בכל העולם, בכל המציאות. כך אדם רואה את זה. שכלים די השפעה שלי בשביל מה הם? שאני אתקן את הכלים די קבלה.
זאת אומרת, לפני שהוא בפועל נכנס למצב הזה, הוא כבר יודע. נכון. יש פה, זה מה שאני שואל.
מה כאילו... קרה כאן? מה הבעיה? אלא בשביל מה קיימות כלים די השפעה, אם לא לתקן כלים די קבלה? כלים די השפעה לא קיימות בשביל עצמם, אין להם במה לעסוק. כלים די קבלה בכלל לא קיימים בטבע. אין דבר כזה כלי די קבלה. תכונות שהבורא נתן לאדם, שהן במשהו טובות כביכול, זה כדי שיתקן את עצמו. שלפחות יתפלל, שלפחות יבקש כוח מלמעלה, וישנה את עצמו.
התכונה הזאת של יוסף היא כבר מרגישה את עצמה מראש מה היא מסוגלת לעשות?
ודאי, כי זה קו אמצעי גם כן. הוא נמצא באותו קו כמו יעקב. ולכן גם יעקב, גם הוא מבינים שני תכונות האלה בתוך האדם, מבינות איך לתפקד. וכל היתר התכונות לא. כי הם תמיד חצי-חצי, זה כנגד זה. רק בקו אמצעי יש לך ידיעה.
ולכן הם...
נגיד... ולכן יש לו חלום. זאת אומרת, הוא מתעלה מעל המצב הנוכחי, כביכול למצב העתידי, זה בדיוק כאן. רציתי את זה להדגיש, שזה החלום. שהוא יכול לראות את המצב הבא, כשהוא לוקח כלים די קבלה, ומשייך אותם על מנת להשפיע.
אז החיבור בין כלים דה קבלה לכלים דה השפעה, הוא החיבור בין מצרים וישראל, זה כן. חלום? זה כמו איזה חלום? אפשר לקרוא לזה, החיבור
אני
הזה.
אני לא יודע מה, אתה מתכוון לחלום, לא חלום של יוסף, אלא בלתי מציאותי. אתה
כאילו זה משהו...
מה?
זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת.
זה לא מתקבל על הדעת, זה, לא, זה, זה כן נכון ולא נכון.
אוקיי.
כי זה לא שתי כוחות שווים, רצון לקבל ורצון להשפיע, אלא רצון לקבל שיש עליו כוונה להשתמש בו בעל מנת להשפיע. זה אחרת לגמרי. אם אתה אומר, זה רצון לקבל וזה רצון להשפיע.
הפרדה מוחלטת.
אז הפרדה מוחלטת ביניהם והם רחוקים זה מזה. אבל אם אתה אומר, הרצון לקבל צריך לקבל עליו הצורה החיצונה, הבאה החיצונה, כוונה על מנת להשפיע, זה משהו אחר. זה רק הצורה שלו, הוא בעצמו לא משתנה. טבע שלנו אתה לא יכול לשנות. טבע שלנו זה לקבל, זה ליהנות. אבל תלוי ממה אני נהנה. מזה שאני שונא את הזולת או מזה שאני אוהב את הזולת. וזה הבדל גדול. כי בזה שאני שונא את הזולת יש לי הגבלה גדולה, עד כמה שאני יכול להשתמש בזה, ואז אני בסופו של דבר מגלה שאני ממש נמצא מוגבל מאוד, ואם אני מתחיל לגלות את התהליך הזה על מנת להשפיע, אז רצון לקבל שלי בלתי מוגבל, כי הוא מצטרף להכוונה. כוונה היא קובעת ופותחת את הכל, כי על מנת להשפיע אין שום הגבלה, והרצון לקבל אז יכול להצטרף לכוונה ולהיות בלתי מוגבל.
יוסף עצמו מתואר כיפה תואר ויפה מראה.
השפעה.
אבל
השפעה מביאה לאדם, זה נקרא יפה תואר, כי זה מדמה אותו לכוח עליון, בלתי מוגבל.
אבל כשאנחנו מדברים על יוסף, לפחות את התקופה הזאת, או השלב הזה של ההתפתחות, אז יוסף הוא בעצם מצטייר שמביא תענוגים לרצון לקבל, נכון? מביא תענוגים לפרעו.
נו.
אז אני לא מצליח לחבר בין זה שהוא פועל בהשפעה, והשפעה זה נקרא מעל הרצון לקבל, מעל האגו, לא בתוך האגו, לבין זה שהוא מביא תענוגים, ובזכותו יש תענוגים לאגו. שזה הארץ גושן, והוא מנהל שם את הכל. אני לא מצליח לחבר בין שני הדברים האלה. מצד אחד יוסף, איך לצייר נכון את יוסף? כחוליה שדרכה עובר תענוג לפרעה, למצרים, והכל טוב ויפה.
יהודים נהנים מהמצרים. זה עיקר תפקיד היוסף. אותו כוח השפעה מבית יעקב, שיורד למלכות, למצרים, אותו כוח גודל עכשיו, סופק, סופק, סופק לתוכו רצון לקבל, ועוזר לרצון לקבל, לגדול ולשלוט. על ידי זה שנכנסים כלים דה השפעה לכלים דה קבלה, הפרו גדל. כולם הופכים להיות עבדים של פרו. הכל מביאים לפרו. שבע שנות סובע, ואחר כך שבע שנות רעב. בשבע שנות רעב בכלל מוכרים לפרעה הכל גם עצמם.
אז ההתערבבות של ישראל, כלים דה השפעה בתוך הפרעה, בתוך המצרים, הם, מה זאת אומרת שהם מגדלים דווקא את הפרעה, שהוא מזה הוא גדל. הוא לא בעצמו כוח אבסולוטי בפני עצמו, מה זאת אומרת הוא גדל מהם. איך, מה זאת אומרת שהוא מזה הוא מתפתח, הוא מתרחב.
הוא מתרחב מזה שהוא שולט על היהודים. הוא מתרחב מזה שהוא שולט על כלים דה השפעה, ויכול על ידם לצליח.
גם בזמן יוסף?
זמן יוסף זה נגמר.
אני שואל על זמן יוסף, לפני שאנחנו נעבור לפרעה השני. אני שואל דווקא על זמן יוסף, שכאילו הכל טוב, אבל עדיין זה אגו. זה מה שאני רוצה לברר. אז בזמן יוסף, מה קורה שם?
שיהודים נכנסים למצרים, זאת אומרת, רצונות דה להשפיע נכנסים לרצון לקבל, אתה יכול לשאול כך, למה אין כאן שבירה? למה הם נכנסים בצורה כזאת חלקה? האם יש ביניהם בידוד איזה מסוים? שזה קיים לחוט וזה קיים לחוט. מה זה נקרא שקיימים שניהם ברוחניות? אין שניהם במקום אחד. כי מקום זה רצון. מה זה נקרא שבני ישראל נמצאים במצרים? כן? אם זה בני ישראל, זה השפעה. אם זה מצרים, זה קבלה. איך יכול להיות קבלה בתוך השפעה? או תגיד שקבלה נשברה, השפעה נשברה, כלים דה השפעה נשברו, ונכנסו בכלים דה קבלה, אז זה ברור. שאז יש לך שבירה, ואז הם נמצאים תחת שליטת המצרים. או שאין כאן שבירה, אלא בית יעקב שיורד למצרים, הוא יורד בצורה כזאת ש... איך הוא קיים? בפני עצמו? מה זה ארץ גושן? מה זה הקשר הזה? שמצד אחד אנחנו אומרים, יהודים היו חיים בארץ גושן, היה להם כל טוב וכו' וכו' וכו'. זה 7 שנות צובע. והם לא שייכים לפרו. והם לא עבדים.
לא.
אלא אחר כך, כשמגיע להם 7 שנות רעב, כן? לכל המצרים. אז קם פרו חדש, או אז מתחיל לשעבד אותם, והם מתחילים להיות כבר עבדים.
לפני שקמה בימת פרו, יוסף ויעקב, ואז קם פרו שלא ידע את יוסף, לפני זה, בזמן ארץ גושן, מי שולט על מי? או...
על יהודים אף אחד לא שולט. היוסף שולט בכלל בארץ מצרים. היוסף בעצמו. זאת אומרת, הקליטת, כניסת, כלים דה השפעה שנקראים ישראל או עם ישראל, בכלים דה קבלה שנקראים מצרים, הקליטה הזאת היא קליטה הדרגתית. ולכן, יש כאן תהליך, שבתהליך הראשון יש עדיין אני לא יכול להגיד שזה דוגמה אולי נכונה לכל דבר, כמו בשבירת הכלים. עד שאורות עוברים בכלים דרגת, אין שבירה. כשנכנסים לכלים דתניים, אז מתחילים גם כן כלים דרגת גם להישבר. אבל רק כשנכנסים לכלים דתניים. אותו דבר כאן. עד שהם נכנסים למצרים, זה עדיין לא קליטה.
עדיין הוא לא כזה גדול.
עדיין אין במה לשלוט. עדיין זה כלים דגלגל תו עיניים שנכנסים למצרים. כשמתחיל להיות ממש פרו גודל, ונעשה רעב, אז נעשה שיבוט. זאת אומרת, שאז נעשה גילוי דקלים דקבלה ממש של מצרים, ואז נעשה המאבק בינם לכלים דהשפעה של ישראל. והתנגדות והתנגשות ביניהם, ואז ישראל מרגיש בתוך מצרים שהוא נמצא בשיעבוד. כי בעצם העבד שנמצא אצל אדון לא מרגיש שיעבוד. טוב לו. זה הצורה המקובלת. זהו. להרגיש שיבוד זה להרגיש שמישהו שולט עליך כל הזמן, בדעה, בהכל. כן, זה לא שיבוד פיזית, זה שיבוד רעיונית, בשביל מה אתה חי. אתה תחיה מפני שאני רוצה שאתה תהיה בדרגת אדם, אבל תחיה שחיי בהמה ומטרת הבהמה. זה הפרו. יש לו טעם גדול מאוד לשעבד את היהודי שבנו. מפני שהוא... לוקח כל האלוקות שלזה נמשך הישראל ולוקח אותו לעצמו ולפי זה הוא גודל ולפי זה הוא נהנה ולכן כל כך קשה לו אפילו אחרי כל 10 המכות לשחרר את ישראל כי מקבל מהם מילוי הרוחני
כשעשינו
מה שבטוח שאף אחד לא יוכל למלות לו.
כשהכנו את עצמנו, אני ואורי בעניין הזה, אז רואי שאלה, האם זה לא נקרא כבר גלות מצרים? למה זה לא נקרא גלות? הקטע הזה שכבר נמצאים במצרים.
7 שנות צובע?
כן, למה זה לא נקרא עדיין גלות?
לא מרגישים גלות. לא מרגישים, לא אין שיעבוד. הפרו לא שולט עליהם. זה כניסת הכלים דה השפעה, בתוך כלים דה קבלה, גלגלת ביניהם. שעדיין הם לא מרגישים ביניהם את הניגוד. זה הכל במצב של קטנות. ולכן אין ניגוד עדיין.
זאת אומרת, יוסף, שהוא משרת את פרעו, ושמע ואת כל השרים למיניהם והכל, זה, למרות שהוא משרת אותם, והם רואים כמה שהשם איתו, בכל אשר ידו יצליח, וכולי וכולי.
כדאי לו לעשות את זה.
אבל זה לא נקרא שהוא שולט עליו.
הוא לא שולט. הוא מנפח אותם כלים דקבלה.
תוך כדי.
תוך כדי שבע שנות צובע.
כן, כן.
ואז כשהם מתחילים להיות גדולים, הם מתחילים לשלוט על ישראל.
אז איך הגולם קם על יוצרו?
בטח. רצון לקבל שהוא גדל, מאיפה יש לו לגדול? רק על ידי האור.
כן, אתה
האור עוד, מגיע עוד, דרך עוד, כלים עוד. דשפה.
כן.
ואז כשגדל רצון לקבל, אז הוא דורש את המילוי. הוא דורש את המילויים. מילויים הוא לא יכול לקבל מהם.
אז מה נעצר פתאום? מה פתאום השתבש? מה השתבש? היה צינור דרך יוסף לפרעה, הכל טוב, כולם מלאים, ופתאום החיה גדלה, אבל היא קיבלה מילואים, מילואים.
היא איפה? קיבלה כדי לגדול.
אוקיי, והיא גדלה?
ועכשיו...
אז כן. מי חתך את הטבור?
אבל לא, אבל קיבלה כדי לגדול. עכשיו היא צריכה לקבל כדי ליהנות. וזה אין לו.
אבל לפני כן פרעה לא נהנה?
הוא נהנה מזה שהוא גדל.
רק בעצם הגדילה עצמה?
כן. יש אורות שמגדילים את הכלים, יש אורות שממלאים את הכלים. הפרעה שגדל, מה הלאה לעשות? אנחנו יודעים את זה בעולם שלנו. נתתי לך דוגמה, כמדומני, בשיחה הקודמת. כמו אמריקה, גדלו, 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 מה פתאום, למה הפסיקו לגדול? התחילה ירידה, מתחילה הירידה. כאילו גדלו, יפה, בנינו הכל, למה לא? אפשר להמשיך. אפשר לעשות את זה לכל העולם, הרי הם דיברו.
נכון.
תקו מאיתנו דוגמה, תעשו ככה חיים כאלה בכל העולם, חלום אמריקאי, שיהיה לכולם. למה פתאום התחילה הצניחה? מה?
לא, אני לא יודע.
אז זה לפי ענה ושורש, אני מסביר לך איפה הסיבה.
לפי הסיפור הזה.
כן? לא יכול להיות שיהיה לך אחרי שבע שנות צובע, שבע שנות רעב. אין דבר כזה שלא יהיה. אותו דבר אצלנו כאן, בעניין החינוך ותרבות ופיננסים וכל מה שיש, תראה מה שקורה היום בעולם. עכשיו אתה יכול לשאול, נו, ומתי תהיה עלייה בכל זאת? אנחנו נמצאים בגמר התיקון. אנחנו לא נוכל לעשות זאת, אלא רק תיקון סופי וגאולה שלמה.
אז לפי ההסבר, כל התוכנית הזאת לא נכנסים למצרים עד שאין כלים דה השפעה.
לכן יוסף רק יכול לעשות, ותראה באיזה מסווה, באיזה צורות. מוכרים אותו.
מתגנב למצרים.
כן, מתגנב וכן הלאה. עד שיושב שם, עד שמראה להם לתכונות האלה דקבלה, עד כמה שהוא יכול למלות אותם. דרך שר הטבחים, שר המשקים. נו, נמשיך עוד. פעם הבאה.
תודה רבה לך רב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה לך רבי קיוקה. ותודה רבה לכם, נתראה בתוכנית הבאה שלנו של מקובלים כותבים, שלום ולהתראות.